ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
התחלנו את רבי ישראל מסרה וכדאי להשלים אותו, כן? כי רבי ישראל מסרה זה פרק בתנועה הליטאית, וראינו שיש לזה היבט ביחס לחסידות. אתם זוכרים, שוב רק נזכיר ממש בקצרה, שהתחלנו במאמר, אדם מאמר שרבי ישראל מסלנט כתב באחרית ימיו, על מאמר לחיזוק לומדי תורתנו הקדושה, שבו הוא בעצם שוטח את משנתו על אדם, מהות האדם ומה מוטל על האדם, מה מוטל על האדם בעבודת השם שלו. ואם ממש נסכם את עיקרי הדברים, אמר לנו רבי ישראל מסלנט, האדם מורכב מהכוחות החיצוניים שלו והכוחות הפנימיים שלו. ואמרנו שהכוחות החיצוניים זה השכל שלו, אפשר לומר, הכוחות המודעיים שלו, והכוחות הפנימיים זה התת מודע של האדם. עכשיו, מה שהוא אמר לנו, שהאדם זה מלחמה מתמדת בין שני הכוחות הללו. כמו שהדגמנו את זה, כי רוב הדברים אני חושב שהאדם נכשל בהם, הוא לא נכשל בהם, אלא שהוא לא יודע מה צריך ומה לעשות, מה הוא יודע מה מותר ומה עשו, בכל אופן הוא נכשל. למה? כלומר שהכישלון בא מהתת מודע, הכישלון בא מהכוחות הפנימיים, מהתאוות, שלומר, התאוות, הדחפים, היצרים של האדם, זה במילים אחרות הכוחות הפנימיים שלו. והוא הדגים לנו את זה אפילו על ידי אברהם אבינו, שאברהם אבינו עצמו היה נתון במאבק הזה במעשה העקדה. כמעט ציבו עליו במעשה העקדה להתגבר על הכוחות הפנימיים, שזה אהבת הבן. ברמה של אברהם אבינו, זה התאווה של אברהם אבינו. כן, רחמנא ליצלן, איזה תאווה זאת לאהוב את הבן שלך ולא לרצות חס וחלילה לעשות לו משהו. אבל בצלנו ביחס לציווי של הקדוש ברוך הוא, זה גם סוג של תאווה, כי זה אגו מסוים. בן שלי, שלי, איך אני יכול לפגוע בו? אדם אוהב את הבן שלו יותר מילדים אחרים, כי זה סוג של אגואיזם, זה גם סוג של תאווה ברמות אחרות, כן? אז, אבל אומרים אברהם, לא, עכשיו אתה צריך לעשות משהו, לבטל את הנטייה הטבעית הזאת של אהבת הבן בשם רצון השם. שם רצון השם יצליח אברהם או לא יצליח, יצליח אברהם או לא יצליח. אז יש מדרשים סותרים, כן? שמצד אחד כתוב שהוא בכה, מצד אחד כתוב שהוא עשה את זה בכל לב. אומר רבי ישראל, לא קשיא, עשה בכל לב בכוחות החיצוניים, באמונה שלמה ובציווי של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת בשמחה שלו לקיים את רצון השם. אבל הטבע שלו, כן, באהבה, לאהבת הנטייה הטבעית הזו של אהבת הבן, הוא לא יכול היה להתגבר עליה, לכן הוא עשה ובכה. ובכל אופן, אתה ידעתי כי הרי אלוקים אתה, זה היה המבחן שלך. למה? כי לא דורשים מהאדם, לא כשלב ראשון להתגבר על הפנימיות שלו. שלב ראשון דורשים מהאדם להצליח לעמוד במבחן, במשימות של המצוות של רצון השם בעולם הזה. רצון מצוות בספר, כן? אתה צריך להצליח לעבור את הבחינות. מה קורה בפנים? זה שאלה משנית. וכבר אמרנו שסוף כל ספר התניא, הוא אנטיתזה לעניין הזה, מכיוון שכל ספר התניא זה ספרם של בינוניים שהם נתונים בדיוק במצב הזה. מה שרבי ישראל מסלנט מתאר כצדיק, שאברהם אבינו, בתניא זה הבינוני, וכל ספר התניא זה ניסיון להביא את האדם קצת מעבר לבינוניות שלו. כן? היכולת קצת להוציא את האדם אל משהו עמוק יותר, אל משהו שמשנה את הפנימיות שלו. ואם אחות העבודה על הפנימיות בחסידות היא הרבה יותר במהות, היא הרבה יותר כדבר ראשון במעלה, אפשר לומר, בו בזמן שלפחות בתנועת המוסר, מה שאנחנו רואים זה שזה משני בחשיבות. זה לא שהוא מתייאש מזה, יכול להיות שאדם יעשה את שלו, אבל לאט לאט הוא גם יצליח. אבל זה לא המבחן המרכזי, זה לא המבחן המרכזי. המבחן המרכזי זה שהקדוש ברוך הוא יעזור לך להתגבר וההתגברות. בסדר? זה ראינו פה. עכשיו, אנחנו רוצים רק להשלים את איגרת המוסר, כי בכל אופן, איגרת המוסר זה, אפשר לומר, הבסיס, זה חלון הראווה של תנועת המוסר, ואת האיגרת הוא כתב בראשית דרכו. הרבה הרבה שנים לפני שהוא כתב את המאמר שראינו קודם, כן? אז באיגרת המוסר הוא פשוט משלים כל מיני יסודות, ואנחנו, אם אתם רואים, אנחנו ציטטנו פה רק את הפתיחה של האיגרת, כי רוב האיגרת זה הרחבות וכניסה לפרטים, אבל היסוד כתוב פה. האדם חופשי בדמיונו ואסור נכנסנו כבר כל מה שבחור לא נכנסנו לאיגרת לפסקה הזו בעמוד 10 מקור מספר 2. כן, אז את המסגרת הקטנה הזאת, נדמה לי שעוד לא למדנו את זה, תקנו אותי. יצא לכם קצת להתקדם ולראות משהו בזה? לא משנה. מה?
הייתם קשה להבין.
קשה. אז בסדר, שזה, חשוב שאנחנו נעיין בזה, שנקבל תמונה מושלמת יותר. האדם חופשי בדמיונו ואסור במושכלו. כבר המשפט הזה הוא קשה. אבל בואו נבאר אחד ואחד את המשפטים האלה. מה שבמאמר הקודם זה כוחות חיצוניים וכוחות פנימיים, באיגרת המוסר זה השכל והדמיון. עכשיו, אומר ככה, האדם, כמו שגם פה, כמו שהוא אמר שם, האדם מורכב משני כוחות. רק שפה באיגרת הוא מגדיר את זה אחרת, בכוחות השכליים שלו, שזה הכוחות החיצוניים, במאמר הקודם, וכנגד הכוחות הפנימיים, במאמר הקודם, הוא מכניס פה את המושג דמיון. עכשיו הוא אומר ככה, תראו, כשאדם יש לו איזה התמודדות, כן? עם איזה עבירה מסוימת, שהוא מנסה להתגבר עליה. אז בואו נעשה פה ניתוח פסיכולוגי פשוט. אומר רבי סיימן סלאם ככה, אדם מתאבל למשהו. שכל אומר לו, לא ולא, אל תגע ואל תתקרב, זה לא טוב לך, זה יגרום לך לצרות צרורות בעולם הזה, בעולם הבא שלך, אבל כמו שאמרנו, זה לא מבטיח שהוא ימנע. למה זה לא מבטיח שהוא ימנע? מכיוון שיש לו עוד כוחות, הדמיון. עכשיו, מה עושה פה הדמיון, אומר רבי סיימן סלאם? דמיון נותן לאדם חופש. לא, תעשה מה בראש שלך. נכון או לא נכון שזה פחות או יותר ניתוח פסיכולוגי של מה שקורה? זה מצבים שאדם צריך להתמודד עם משהו. השכל, בשכל הוא יודע לא טוב לעשות את זה, אסור להיות את זה. אמרנו, נחזור עוד פעם לדוגמאות. הרופאים אמרו לו, תשמע, אתה תעשן, לא יהיה לך טוב. ובשכל הוא יודע טוב מאוד את הנזקים שיגרמו מזה. הדמיון, מה הדמיון? לאן הדמיון הולך לסתוק? איזה כיף יהיה לי כשאני אעשן, כשהניקוטין ניכנס לי להרעות, כשאני אוציא החוצה. לא יודע, עשו מחקרים בעניין הזה, מה מגרה כל כך באישון, כן? מה מושך את האדם כל כך באישון? כן? אבל לא יודע בדיוק מה זה, אבל הדמיון, הדמיון תמיד לוקח אותו אל איך הוא ירגיש, כמה יהיה לו טוב, כמה יהיה לו תענוג מזה. אבל הדמיון, הבעיה היא שהדמיון אומר לו, תשמע, אתה חופשי לעשות מה שאתה רוצה, מה בראש שלך? הרי אחרי בסוף אתה תישא בתוצאות, יהיה לזה מחיר. אז איך הדמיון מתגבר על הבעיה הזאת? הרי מה זה האשליה הזאת של הדמיון? בסדר, הדמיון לוקח אותך לתוך, מכניס אותך, מדמיין לך את הכיף שיהיה לך, כן? אומר לך, תראה, תשמע, כדאי לך, אתה יודע איזה כיף יהיה לך, אתה תהיה ברקיע השביעי. אתה תהיה בעולמות העליונים של... אבל הרי כל בן אדם בר דעת יודע, בסדר, יש תדמה של עצם המעשה שאתה עושה ושטוב לך, ושנעים לך, אבל מיד אחרי זה, אתה תתחיל לסבול. וכל וחומר אומרים לך שאתה תסבול בעיקר בעולם הבא, בעניינים רוחניים, כן? אז איך הדמיון מתגבר על הבעיה הזאת? אז תראו עוד איזה שוב. דמיונו מוליכו שובב בדרך לב רצונו, בעל יחת מהעתיד הוודאי. אז מה אומר? הדמיון, יש לו איזה מנגנון כזה שהוא אומר, לא חושב על העתיד. הדמיון, חלק מהותי ממה שמאפיין אותו זה כאן ועכשיו. אני רוצה את ההנאה הזאת, יכול להיות רוב בני אדם נופלים על העניין הזה, כל מיני רמות. נופלים על העניין הזה שהם לא חושבים רגע אחר. הם חושבים על עכשיו, אני יודע איזה כיף יהיה לי, כן? וזה משגע אותו, כן? זה גורם לו, מתפקש לו את החושים, לחלוטין, הוא אומר, אתה אל תפחיד אותי מה שיהיה אחרי זה. זה מה שהוא אומר, כן? בעל אחד מעתיד הוודאי, עת יפקוד השם על כל מפעליו, ובשפטים כשם פה מתכוון בעיקר לעולם הבא. כי אנחנו כאנשים מאמינים יודעים, יש עולם הזה ויש עולם הבא. אין לנו, עולם הבא זה נצח, העולם הזה חולף. תשקיע מה, בהנאות של העולם הזה, זה נגמור באיזשהו שלב. תעשה שיקול הגיוני פשוט, רווח כנגד הפסד, כן? אין שום סיכוי שבן אדם יגיע לאיזה מין מחשבה כזאת שכדאי לו, שמשתלם לו. הרי השכל, הרי רק לוקח אותו לחשבונות הללו, שכמה לא משתלם לו. אבל הרי יש את הדמיון, והדמיון... כן, מה שעוזר לדמיון, כן, להשליט את עצמו על האדם בסופו של דבר, הדמיון מתעלם למה שיהיה בהמשך. מסתכל על ההווה, ולא לוקח בחשבון את התוצאות, את המחיר. ואז הוא אומר פה משפט נוסף, הוא בא ללכת, הוא לבדו יסבריך, אחד הוא עושה עבירה והנענש. מראי בא לומר, האדם זה יכול להיווסענו. פה יש משפט נוסף, תראו, הרב דוב קאץ, אתם קצת שמעתם על הספרים שלו? שהוא זה אבא של הרב יעקב קאץ, משיבת, הוא כתב את הספרים הללו, הוא היה עדיין מחובר לגדולי המוסר בדורות האחרונים יותר, הוא כתב סדרת ספרים על תנועת המוסר. ובספרים שלו זה הרבה היסטוריה, זה הרבה סיפורים מאוד יפים, וזה פה משם גם מסביר. והוא בכל מיני מקומות בעמוד 13 פה, אין לנו זמן לקרוא את זה בפנים כל כך, אבל אני אגיד את עיקרי הדברים, הוא מסביר גם את המשפטים האלה, מי שיוצא יעיין אחרי זה בפנים יותר ביסודיות. אבל באופן כללי המשפט שכרגע אנחנו צריכים להסביר אותו זה אחד הוא עושה העבירה והנענש. הוא אומר, הוא מסביר את זה בצורה כזאת. הדמיון, כאילו, איך הדמיון מצליח להפעות את האדם וכאילו להעלים ממנו את המחיר? הדמיון מתחשב רק בענאה, כן? הוא כאילו מתעלם מהמחיר, מהתוצאות. אז הוא אומר, יש איזה מין פסיכולוגיה כזאת שאומרת, המחיר זה בן אדם אחר, זה לא אני. אני זה מי שעושה, מי שיהיה לו את הכיף עכשיו, זה אני. כן? זה זה אני יודע טוב מאוד שזה כמה אני אהנה מזה כאן ועכשיו, הגוף שלי יהנה מזה וכולי, אבל יש איזה מחיר, מחיר זה הכוח של הדמיון, זה לא אתה, זה בן אדם אחר. וזה מה שהוא אומר פה, אתה צריך להתגבר על הדמיון הזה ולהגיד, לא, זה אותו בן אדם, אותו בן אדם שנהנה פה בעולם הזה, זה הבן אדם שיחטוף בעולם הבא, ואל תגיד, זה שני אנשים שונים. אתם מבינים, זה המשמעות של המשפט, אחד הוא עושה עבירה והנענש. כי הדרך של הדמיון, הדמיון מתוחכם, יש דרכים איך להטעות את האדם, והדרך שלו, כמו שאמרנו, הוא עושה הפרדה כזו. זה מה שאומר הרב דוב קאץ במקור מספר 4, בעמוד 13, בעמוד 261. כן? הוא אומר, אני השכלי יכול להכיר בשכר ועונש נצחיים, אבל אני החושי לא מרגיש, כאילו אין זה נוגע אליו, כי אם לאיש אחר. משום כך הם אינם מפחידים אותו ואינם יותר כמוהם. כן? זה כמו לא עלינו, כן? גם בני אדם לא מפחדים ממוות, אבל כל שני וחמישי בן אדם רואה מקרים, כן? של אנשים הולך ללוויות פה, ללוויות שם, וזה יכול להיות צריך לראות, את חוזר חזרה, אחרי דבר כזה, לא, צריך לשנות אותם מקצה לקצה. נכון? עכשיו, אתה רואה מה זה? תשמע, כמה החיים שלנו הרעיים, כמה הם חלקים, לא? אבל, שוב, גם פה יש להם מכיר אדם, הוא אומר, יש חברת מתים, זה לא אני. הרי זה נשמע מצחיק ומגוחך, אבל האמת היא שזה מה שאומר, זה אלה תהליכים שעוברים לנו ברוך. זה לא אנחנו, זה לא נוגע אליי. הניסוח היותר עכשווי, זה לי זה לא יקרה. אתה שומע על תאונות דרכים, כולה, על ימין ועל שמאל, כן? הרי אז היה צריך להפחיד את הבן אדם, כן? איך אני מסוגל לתפוס סגר, איך אני מסוגל לצאת לכביש וכולי. לא, זה, יש אנשים כאלה, אבל זה, אני לא מהאנשים האלה, נכון? וזה מה שאומר פה באיגרת הרוסי מסנן, נצא להילחם נגד הכוח הזה של הדמיון לעשות את ההפרדות האלה. כאילו מדובר באנשים שונים. אחד עושה רע, אבל לא הגענו לעיקר. בואו נתקדם. פגעי תבל מצערים המה למחביר מול אנשי העבירות. תגעל נפש האדם, אם אדם ראשונה יחשב, אוי לדמיון, אוי, הוא מתכוון להגיד, הסבל שאדם יסבול בעולם הנצח, הוא גדול לאין ארוך מהסבל שאדם סובל בעולם הזה. כן? כל סבל של העולם הזה, כמה גדול יהיה הסבל, אבל בסופו של דבר חולף, הוא הרעי. הסבל הנצחי, הנצח זה הסבל הנוראי ביותר, כן? אבל כמו שאמרנו, לדמיון יש כבר פטנטים איך להתמודד עם זה. אז הוא אומר ככה, תשימו לב, ההתקר הזה לקראת הסוף. מידנו הוא בכוחנו להרחיקו, בתיתנו אוזן קשבת אל השכל, להשכיל לדבר אמת, לחשוב שכר עבירה כנגד הפסידה. אז מה לכאורה פה הפתרון שהוא אומר? מה, דמיון, מה הבעיה? איך מתגברים על הדמיון הזה? מה הוא מציע לנו פה? שכל, נכון? אמרנו, אבל השכל תמיד מגביל את האדם, נכון? השכל אומר לאדם, תיזהר, תיזהר, אל תעשה את זה, לא כדאי לך, לא משתלם לך. אבל יש שם איזה דמיון. אומר רבי ישראל, אז מה הבעיה? קח את השכל ותחשוב שכר מצווה כנגד עבירה, וכמו שחזר דיברו, כן? תעשה חישוב, שכר ועונש, תחשוב בצורה רציונלית. מה אתם אומרים על הפתרון הזה שהוא מציע? משכנע אתכם? לא משכנע אתכם. למה קשה? כי אני אומר חזק פי כמה. וזה מה שהוא אומר בדיוק במילה הבאה. ומה נעשה? הדמיון נחל שוטף והשכל נטבע. דמיון זה כמו נחל שוטף, אדם, כן? והשכל, השכל, מה השכל? השכל טובע בתוך הדמיון. אבל פה מופיע המשפט: אם לא נוליכנו באונייה, לרגשת הנפש וסערת הרוח. זה בעצם המפתח שעליו עומד כל העניין הזה של תנועת המוסר, של בתי המוסר. אם למדתם את זה, אם ראיתם את זה, או אם לא ראיתם את זה, יש למישהו מכם איזה רעיון איך להסביר את המשפט האחרון? כי זה המפתח. הוא אומר, נכון, אני יודע שהדמיון הוא לאין ארוך חזק ועוצמתי, יאב את השכל. ותגיד מהיום ועד מחר, שכר מצווה כנגד הפסידה, זה לא יעזור לנו. כי השכל הרבה יותר חלש, הדמיון הרבה יותר חזק. עם הכוחות שלו לנתק ולהעלים מהאדם את המחיר וכו' וכו'. בא רבי ישראל מסולנג ואומר, יש לי פתרון, איך לא לטבוע בים הדמיון? מהו הפתרון שהוא מציע? הוא קורא לזה אונייה. בואו נוליך את הדמיון באונייה, כדי שהיא לא תטבע. ומהי האונייה הזאת? רגשת הנפש וסערת הרוח. לא הצלחתי לעמוד על העניין הזה, אבל נגיד את זה בקצרה. מה עשה רבי ישראל מסולנג בתנועה במוסר? הוא הקים בתי מוסר. אני רואה, בנוסף לישיבות, כן? בישיבות למדו תורה. לא כל כך למדו מוסר. היה ויכוח גדול אם להכניס את המוסר לעולם הישיבות או לא להכניס. חיים יבולוג'ין, שדבר עליו בשלב הבא, כן? היה ויכוח גדול, שנקרא פול מוסר מוסר. והוא טען, ואמר, אני לא יודע אם זה חיים מבולוג'ין, או זה חיים מבריס. זה כל כך לא היה בדור של רבי ישראל מסולנג. רבי ישראל מסולנג יותר מוכן, כי זה חיים מבריס. אז היה ויכוחים, רבי ישראל טען, תשמע, בלי מוסר בן אדם לא ירא שמיים. התורה זה לא מספיק בשביל להביא את האדם לירא שמיים, ולהתגבר על היצרים שלו וכו'. צריך גם מרכיבים נוספים. ואז התשובה שהוא נתן לו, אמר לו, מוסר זה שם קיט. שם קיט לוקחים אנשים חולים, אבל מי שלומד תורה הוא בן אדם בריא. זה כבר פותר לו את כל הבעיה. זה היה הפולמוס, זה היה הוויכוח. מי צדק או לא צדק, אני לא יודע, אני צריך לבדוק את זה במבט לאחור. בסופו של דבר, בצד מוסר אני צדק את זה. כאן יש הרבה אנשים שלומדים בישיבות ולומדים, הם לא יוצאים לראש לנו. אדם פורקים עוד, ובולו של מיטה תופעה שלו. הרבה אנשים שפורקו עוד. אז הטענה שלו בישראל מסלנט הייתה בגלל שלא למדו מוסר. ברור. בישראל מסלנט הוא לא התמודד נגד החסידות. עיקר המלחמה שלו הייתה נגד ההשכלה. כי ההשכלה עשתה שמות בתנועת המוסר. כולל אצל בחורי ישיבות. וזה היה התרופה כשהבן שלו נהיה מסקי. רבי ישראל מסלנט עצמו, נדמה לי שאפילו הלך להיות רופא או משהו כזה. נגיד גם בעוגמת נפש נוראי. אתה הולך עכשיו להגיד, מסקי? אני יודע מה יצא. לא משנה כרגע, אבל בזה אנחנו נעירים כהערה שזאת הייתה הטענה הבסיסית שלו. כן, צריך להכניס מוסר. בלי מוסר אדם לא צריך להתגבר. אבל מה זה להכניס מוסר? אז הוא הקים בתי מוסר. מה היו עושים שם בבתי המוסר? אתם יודעים מה היו עושים בבתי המוסר? היו יושבים ולומדים מוסר, כמובן. אבל איך היו לומדים מוסר? היו לומדים את זה מתוך שערת רגשת הנפש ושערת הרוח, מתוך התלהבות, מתוך בכי. אני רוצה לתת לכם פה דוגמה בעמוד 12 לתיאורים מסוימים שמתאר אחד מהתלמידים של רבי ישראל מסולנג, רבי יצחק גלזר. ולזאת לתכלית, עמוד 12 מקום מספר 3, קניית העירה, נחוץ שתהיה סגנון הלימוד בספרי מוסר, בהתפעלות הנפש, בכל נכון, בכל הצף, בשפתיים דולקים, להרחיב את הרעיון בציור חושי, להכניס, אתם יודעים מה עשה רבי ישראל מסולנג, הוא אמר, תדמיין לעצמך מה זה גן עדן ומה זה גיהנום. כל מה שהרב מי עושה את זה בדור אמר.
מלחמה של דמיון נגד דמיון.
אמרת יפה מאוד, תכף נסביר את מה שאמרת.
הרב
אמנון יצחק. אומרים עליו שהוא אחד מגדולי המחזירי לתשובה. והוא מנגן הרבה על העניין הזה, כשמחורים, כשדימו, מה זה גן עדן? דמיין לעצמך, תראו כמה זה נורא גן עדן. סליחה, גיהנו. איזה תענוגות! הרי כמו שיש יסורים של נצח, יש גם תענוגות של נצח. גן עדן, מה שעשה רבי ישראל, אנחנו צריכים ללמוד את המוסר, אבל לא סתם ללמוד את זה ולא סתם לקרוא את זה, אלא להכניס את האלמנט של הרגש, של ההתלהבות, של ההתפעלות. ובהמשך הוא אומר, אז כאן הוא נותן כמה עצות, למשל לחזור על מאמר אחד כמה פעמים עד שזה ייכנס לך בפנים, והוא נתן עצה נוספת, ונתן רואה שמאמר אחד מדבר אליו יותר ממאמר אחר, אז שילך על מאמרים שיותר מדברים אליו, חפש מה מדבר אליך יותר, ברור. ואפילו להביא את עצמו לידי בכי. היו יושבים, מי שעבד על עצמו לפי הדרכה הזאת היה יושב ובוכה שם בתוך בתי המוסר, אתם מבינים? ואז בעצם אם נסכם את הכל במשפט אחד, הרי הדמיון זה תת מודע, השכל זה על מודע, נכון? מה הוא מציע פה במילים אחרות? הוא אומר, השכל זה על מודע, על מודע הוא תמיד יותר חלש מהתת מודע. מה שהוא מציע, הוא אומר, תהפוך את, את השכל, תכניס את זה לסף מתחת, מתחת לסף ההכרה של האדם, להפוך את זה למשהו שהוא יהיה בתת מודע של האדם, אתם מבינים? ואז הוא יהיה שווה ערך לדמיון השלילי. במילים אחרות, כנגד הדמיון השלילי שמוליך את האדם ונותן פורקן ונותן לו דרור ותחושה של חופש, אתה צריך להכניס את הדמיון החיובי, שזה דמיין מה זה גן עדן, דמיין מה זה איסורי הגיהנום. במילים אחרות, תיקח את כל מה שאתה יודע בשכל, אבל תכניס את זה אל מתחת לסף ההכרה, שזה הפך להיות כאילו משהו שהוא חדור אל מתחת לסף ההכרה, ואז יש לך כלי שווה ערך לדמיון השלילי, הבנתם? להכניס את זה מהעל מודע אל התת מודע. זה במילים אחרות, וזה מה שמסביר גם הרב דוב קץ פה בעמוד 13 שדיברנו עליו. יש להחדיר את ההכרה וההיראה לתוך ההוויה הנפשית, כלומר מתחת לסף ההכרה, להפוך אותם לכוחות פנימיים או לחשל אותם במידה כזאת שיתקוממו כנגד הכוחות הקיים מתאים והתגברו עליהם. הבנתם? מספיק לענייננו. ראיתם עכשיו את ההשלמה של איגרת המוסר למה שפתחנו באיגרת הקודמת, אבל אנחנו פתחנו בתנועת המוסר מכיוון שתנועת המוסר מביאה את התפיסה הליטאית המתנגדית אל הקצה, ממש עד הקצה, בזה שהוויתור על הפנימיות, ההתמקדות בעבודת היראה של האדם, הוויתור על עבודת האהבה, מה שאצל החסידות זה שורש נשמתה. לכן פתחנו במוסר, כדי לראות אם אתה לוקח את ההתנגדות לחסידות עד הקצה, אתה מגיע לתנועת המוסר. יש לי מסיבת רעים, תלמידי חכמים, רושם תקטעות, כן? מעיין בהם וקורא אותם. מוזר. כן? בתימון המסובים, אז שאלו אותו, רבנו, כל כך תסביר לנו מה אתה עושה. הסבירה בישראל שמרשימות אלו שלא מתוך כוונה או מחשבה תחילה, הוא רוצה לעמוד על הכוחות הקיים שלו הקיימים מתחת לסף הכרתו, כדי להכיר בזה את מהותו העצמית. זה מוסר רבי רוחם, שזה היה אחד מגדולי בעלי המוסר בדור השלישי. זאת אומרת, היה עושה לעצמו מבדק מה קורה מתחת לסף ההכרה שלו. אז מה הוא חושב אותו רגע? לכן הוא היה, מה שיצא לו, היה יצא לו מהשרבול, ככה בלי להתאמץ, במחשבה שלו היה רושם את זה על הנייר, ואז היה למד מה קורה אצלו מתחת לסף ההכרה. ברור? במילים אחרות, השיטה שלו הייתה לנסות להחדיר לתחת מסף ההכרה כוחות אחרים, כוחות חיוביים. כי זה הסיכוי היחיד להתמודד נגד הכוחות אם נסכם בעצם יוצא ככה, עכשיו נזכרתי, צריך להשלים פה עוד משהו. במאמר הקודם, בשני המאמרים הוא יוצא נקודת הנחה משותפת, שהיא הכוחות הפנימיים או פה הדמיון יותר חזקים מהחיצוניים. מה הפתרון שהוא מציע במאמר הראשון? סייעתא דשמיא. נכון? אנחנו מסבירים את הגמרא במסכת סוכה, אלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזרו אינו יכול לו. אז הוא אומר, הרי הכוחות הפנימיים יותר חזקים מהכוחות החיצוניים. אז הוא אומר, לכן באה הגמרא ואומר את האדם שהוא מתייאש ולא יכול לומר מה נחלש לו, מה זה, אל תתייאש, תעשה את העד שלך, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אבל מה הוא מציע פה באיגרת הזאת? פה הוא מציע משהו מתוך האדם עצמו, שזה מה נקרא. מה פה הוא מציע? לא סייעתא דשמיא. פה הוא לא מציע רק להסתמך על הקדוש ברוך הוא. נכון, כנראה הוא אומר, נכון, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא עוזר. אבל לא מספיק רק להסתמך על הקדוש ברוך הוא, בעצם אם נסכם את שני המאמרים, אנחנו רוצים לעצמנו לעשות למצוא דברים ולהתדבר על זה. אז מה הוא אומר, איך עושים את זה? על ידי זה שאתה מכניס את עצמך לתוך איזה אקסטאזה והתלהבות של המוסר, מה שקיים אצלך בשכל, אתה מנסה להוריד את זה ותחת את השכל, ולהפוך את זה לאינסטינקט. אתם מבינים? להפוך את זה לאינסטינקט משהו עמוק. נעיר פה עוד הערה, אם אתם רואים שיש לכם עוד זמן. מי הראשון אולי המפורסם בעניין הזה שדינו על השינון והחזרה של המוסר, שלא מספיק ללמוד פעם אחת, צריך לחזור ולחזור בלי סוף. זוכרים את זה? המפורסם, התחלה, הפתיחה של אחד הספרים המפורסמים, מסילת ישרים, למדתם גם? אז מסילת ישרים מופיע אצלכם פה, הוא אומר ככה, שאמר המחבר, החיבור הזה, לא חיברתי ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכיר להם, ככה הוא מתנצל, הוא אומר, תראו, אני יודע שלא מחדש לכם כלום מסילת ישרים. כי זה דברים שכולם יודעים, אבל מה הבעיה? מרוב שיודעים אותם, לא מתייחסים לב, לא שם מלב. לכן מה שהוא מציע, הוא אומר, שהתועלת שיוצא, זה על החזרה והתמדה בלי סוף. כן, כך יזכרו לו הדברים, לא משכחים, זה סדר חובתו, אשר הוא מתעלם ממנו. בעצם מה שרבי ישראל מסלב מציע, זה מה שכבר הציע לפניו, הרי הרמח"ל קדם לרבי ישראל מסלב, הרבה שנים. אז כאילו, תגידו אתם, האם זה חזרה לאותם דברים של הרמח"ל? מה ההבדל? יש הבדל בין מה שהרמח"ל אומר לבין מה שרבי ישראל מסלב עושים?
אתה יותר מתמקד אותנו למה לחזור.
לפי הרמח"ל, מה המטרה של החזרה? בשביל השינוי? לזכור. יש ברמח"ל איזה רעיון להכניס מהמודע לתת מודע? לא תמצאו רעיון כזה. קודם כל, הרעיון הזה לא היה קיים בעולם באותה תקופה. הוא התחדש מאוחר יותר, להבדיל, גם בפסיכולוגיה החיצונית. כן? הוא התחדש בגרות ישראל מסוים, במקביל למה שקרה בעולם החיצוני. כן? הוא לקח ואימץ את היסודות הללו לתוך העולם הרוחני שלנו, כן? לתוך היסודות התורניים, ברור. אז תראו איך התפתחות של רעיונות. כן? גם הוא וגם הוא הבינו שיש בעיה בלימוד מוסר, מכיוון שהשכל זה לא משפיע מספיק. במיוחד אם אתה לא חוזר על זה. בא הרמח"ל ואומר, תחזור על זה עוד פעם ועוד פעם. למה? כי אז יש תקווה שתזכור את זה. אבל זה מה שהוא אומר, אז תזכור את זה יותר. ברבי ישראל מסלם כבר 150 שנה, אני חושב מוכן יותר, אני הולך צעד אחד נוסף. אני לא מדבר רק על חזרה ורק על שינוי. אני מדבר על התפעלות. אני מדבר על התלהבות. אני מדבר על בכי. שבן אדם ילמד מוסר ויתחיל לפקוד, כי הוא יתחיל לחשור עוד בעבוד לי, מה יהיה עם העולם הבא שלי? מה יהיה עם הגיהנום שלי? איך אני יכול לחיות ככה וכו'. זאת אומרת, זה כבר משהו הרבה יותר מרחיק לכת. זה לא איזה שינון בחזרה בשביל שתזכור בשכל. אצל הרמח"ל זה עדיין נשאר בתוך השכל, בתוך המוח. כן? זה בתוך ההכרה של האדם. יש לו איזה הנחה מסוים, שאם תחזור, אז יהיה לזה השפעה. אבי ישראל מסלב אומר, זה לא מספיק, כי אני רוצה להוריד את זה מהשכל עמוק לתוך הרגש, לתוך הכוחות הפנימיים של האדם. ברור. לכן הוא מציע פה דברים הרבה יותר מרחיקי לכת. כי אפשר להשוות בין הדבר. תראו איך מתפתחים רעיונות. כן, הדרכות, גדולי עולם, בכל דור ודור התריד אותם עבודת השם של האדם. איך לתת עצות, איך להביא את האדם למצב מתוקן יותר, כן, למנוע מהאדם, מבני אדם כשלומת, אבל בכל דור מתפתחים דברים ומתפתחים דברים. דברים, התורה לא שוקטת על שמרות, כן, וזה פה דוגמה נפלאה לראות התפתחות של רעיון מוסרי, כן, של הדרכה מוסרית. רק נסיים בדבר הזה. אחד השיטות הנוספות של האדם, להגיד, לזרוק כל מיני משפרים קצרים, קצר ולעניין, לא להאריך יותר מדי במילים. דרך אגב, זה אחד הכללים הכי בסיסיים בעולם השיווק. אתם יודעים היום, בעולם הפרסום, אחד העקרונות הכי בסיסיים, לא צריך להיות ללמוד שיווק בשביל זה, זה פרסומות ברדיו. לא מדברים הרבה, נכון? מדברים קצר, אבל שיהיה חזק, נכון? זה מה שעשה רבי ישראל מסלנט, מצאו אצלו איזה 300 משפטים, שהוא אמר אותם בתמציתיות. תראו דוגמה ובזה נסיים. בעמוד 14 במקור מספר 6. בין חוגי המוסר מערכות הרבה אמרות המיוחסות לרבי ישראל. האמרות הקצרות הללו מגלות הרבה מדרכי שיטתו ויש בכלל גם כללים חשובים לחוכמת המוסר. הוא כבר רווחת בין מעריציו דעה אומרת כל מילה מדברי חידוש וכל משפט הוא דרך בחיים. הרב כץ לא כל כך קושר את זה למהלך אבל אני חושב ומתבקש לקשור את זה יותר. למה רבי ישראל מסתנן נקט בדרך הזאת? כי זה לחדור יותר, להחדיר את זה יותר. זה יותר חוזר בפנים. אז תראו דוגמה. אין לך אדם הנצרך לבריאות כמו בעל כבוד. במקום לתת נאומים שלמים והרצאות שלמות על בריחה מכבוד וכו', אז הוא אמר, הצרכן הכי גדול מבני אדם זה אדם שרודף כבוד. כן? כי הוא בלי הבריאות אין לו קיום. כי הוא חי על זה שמכבדים אותו. זה דוגמה אחת. בקריאת אחד של שמע, חושב אדם להמליך את השם על כל העולמות ושוכח להמליכו על עצמו. הוא צדיק בשביל כולם, חוץ מעל עצמו. כן? האדם גר עם עצמו במשך 70 שנה ואיננו מכיר את עצמו. את הכל נותן האדם ביד משרוקית קטנה, ולבסוף זה המינה שורקת. כשהוא רצה ללמד את האדם, כן, כמה צריך, כמה רדיפה אחרי הנאות העולם הזה, כמה היא לא, היא לא משמעותית, היא אף פעם תיתן לך באמת סיפוק אמיתי, זה באמת דמיון, כן, לחשוב שזה באמת הנאה. אז הוא אומר, כן, האדם נותן את החיים שלו בשביל איזה משרוקית, שבסוף גם לא שורקת. העולם הזה דומה לאכסניה יקרה, שכל הנאה עולה לשכר מרובה מאוד. תראו את ההמשך. העולם דומה למפה קצרה, הפרוסה על השולחן, כשאחד מושך את המפה יותר מדי לצידו, הרי הוא משאיר את, אצל השני מגולה. שוב, האגואיזם, כן. זה אומר, העולם זה כמו מפה, כל אחד מושך לצד שלו, אבל אם אתה מושך לצד שלך, בצד השני יישאר מגולה. יש אשר בגלל מקצת נפשי שלך מצד, אדם נפרד מאשתו, כן. אמרות קלנף, אמרות נפלאות, אבל מה העניין בהן? תגיד אותם קצר, תגיד אותם חזק. אז הכל מי שנשרת את המטרה הזאת, אז יחדור, יחדור, אומר. זה לא יישאר בחוץ, ברור. כשהעבירו בעיירה אחת את השוחט, בגלל חשש פגימה בסכין, אמר, מי יודע כמה פגימות היו בסכין ששחטו בו את השוחט. זה אמרה מפורסמת על, על זה שבני אדם מקפידים בן אדם למקום, ולא כך מקפידים על בן אדם לחברו. כן? אז העבירו אותו, כן? בגלל שהסכין שלו לא היה טוב, מעניין כמה פגימות היו בסכין ששחטו אותו. תראו איזה אמרות נפלאות. אבל מה שמאפיין אותם, הן קצרות, הן לא מעריכות מדי, הן לא מפישות, אתה לומד אותם פעם אחת, ואתה מי שהוא יחדור עליו. בקיצור, הוא ניסה בכל מיני דרכים, כן, איך לממש ואיך להגשים את המטרה הזו, שלקחת את השכל הכל כך רופף והכל כך חלש, ביחס לכוחות האינטניים שמעלים עליו ובפנים, איך לבנות כוח מול כוח. זה על רגל אחד אפשר. פשוט, עיקרי היסודות של תנועת המוסר זה הדברים של הרבה.
תודה. תודה.
אני אומר, מה שלמדנו באיגרת ובאיגרת המוסר, עיקרי היסודות, זה חלום הרבה של תנועת המוסר. ואידך זילגמור. ברור. זה היה קצר, לא יחדנו לזה הרבה, אבל מה שאמרנו זה העיקר.
בפתקאות הוא כתב דבר ראשון שעלה לו על הראש?
מה שבא לו ככה, בלי לחלקל במחשבה
שלו.
הוא רצה לבחון למה מתרחש בתת מודע, ואז הוא עשה רשימות כאלה. זה בפסיכולוגיה נקרא מבחן רורשאך, כן? זה כל מיני שיטות שאדם בוחן את עצמו, מה שמה קורה. אתם מבינים, הוא מאוד מאוד עבד על העניין הזה, כי הוא מבין שזה המפתח. זה מה שקורה פה.
רורשאך?
רורשאך, ריש ועד ריש. שין א' חף ספות, משהו דומה, אולי לא מדויק, רוב שאנחנו עושים את זה עם צבעים, אולי בשיטות אחרות, אבל זה מקבילה מסוימת של זה. יש בפסיכולוגיה מבחנים פה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.